כך יעשה לאנשים שהרודן לא חפץ בעיקרם. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אנדרי יצא להפסקה מהעבודה ושב הביתה רק כעבור חצי שנה. לפני כחודש וחצי ברח מבלרוס. יקטרינה, מורה במקצועה, פוטרה מעבודתה לאחר שנעצרה פעמיים בהפגנות. אולגה הצליחה לחצות את הגבול לליטה דרך יערות וביצות בזמן שחיכתה למשפט. היא השאירה מאחור את בנה בן השבע. נדיה, שבעלה, איש עסקים ומול מוכר, עצור כבר קרוב לשנה, ברחה מהמדינה יחד עם שתי בנותיהם, שאחת מהן נולדה כשאביה כבר היה בכלא. גלינה, בת 60, שנעצרה כבר פעמים רבות ונמצאה תחת מעקב מתמיד, אינה מתכוונת לזוז מדירתה במינסק או להסתיר את זהותה. אני לא פוחדת משום דבר, היא אומרת. נטליה ממשיכה לעבוד במפעל הטקסטיל שלה ומחכה לויטה, ויטלינה, בת 18, שמרצה 4 שנות מאסר לאחר שעודתה בידוי אבנים על שוטרים בהפגנה בעיר ברסט. אלה הם חלק מאזרחי בלרוס, רובם אנשים שעד לפני שנה לא היו פעילים פוליטית, שחייהם התהפכו בעקבות המחאה של אוגוסט 2020. חלקם נסחפו בזרם ההיסטוריה באופן כמעט מקרי. אחרים נראים ונשמעים מחושבים ופרגמטיים. חלקם נטרו טינה למשטר לוקשנקו זה זמן רב, אחרים לא תמכו בו, אבל גם לא ראו שום סיכוי ממשי להחליפו, ופשוט חיו את חייהם עד לקיץ שעבר. כעת רובם נמצאים מחוץ למולדתם, אבל גם אלה שנשארו בבלרוס ומנסים להמשיך בשגרה, הם אנשים שונים, תלושים מהמציאות שמסביב, מחכים לשינוי, מנסים לקרבו בשארית כוחותיהם. הסיפורים שלהם מייצגים את תמונת המצב בבלרוס באוגוסט 2021. לפני שנה הופנת העולם למראה העוצמה והיופי של המחאה הבלרוסית הלא אלימה, עם שרשראות אנשים בלבן שחילקו פרחים לשוטרים עוטי השריון, ואף גרמו להם לרגע קצר להוריד את מגיניהם, ועם ההמונים ששתפו את הרחובות במינסק ובערי המחוז שמעולם לא ראו מפגן של אחדות פומבית שלא הוכתבה מלמעלה. היום, סיפורה של המחאה הוא אלפי תיקים פליליים ועוד אין ספור מעצרים מנהליים, רבבות חיים שנהרסו ועשרות אלפי מאגרים ופליטים שהתחילו הכל מחדש. כך, בליטה השכנה, ניתנו על פי שרת הפנים 20 אלף ויזות לאזרחי בלרוס בשנה האחרונה. המספרים בפולין כנראה גבוהים אף יותר. עוד אלפים רבים היגרו למדינות בלטיות אחרות, לאוקראינה ולרוסיה. אלכסנדר ברוי, בן 25, הוא איש מחשבים ממינסק. בסתיו שנה שעברה הוא נעצר כשעמד ליד שרשרת סולידריות בחצר ביתו וריצה 15 יממות של מעצר מנהלי. לפני כחודשיים עבר עם אשתו לקרקוב שבפולין. המחאה התכווצה לכדי פעולות פרטיזניות וחיים במעין מחנה ריכוז. יש מעט מאוד אנשים ברחובות. רק שוטרים שיכולים לעצור כל אחד על כל דבר, בחירת צבעים לא נכונה, או אם החלטת להראות למישהו משהו בטלפון. המצב הזה רק החמיר מתחילת 2021. מינסק אולי לא הייתה עיר עולצת במיוחד גם לפני כן, אבל ההבדל ברור. פעם היו מציבים בבתי קפה קופסאות תשר עם המילים תחי בלרוס, או בצבעי לבן אדום לבן. עכשיו לא עושים את זה כדי שלא יבואו שוטרים. זה קרה בבית הקפה האהוב עליי. כשהבנתי ששום הבעת עמדה כבר לא אפשרית, גם לא ברשתות החברתיות שדחפו את כולנו לדבר רק בתוך מטבחי הבתים, החלטתי שזה לא בשבילי. אנשים מקהילת ההייטק מאגרים לאט לאט, בעיקר לפולין. יש מעט מאוד אנשים בקהילה הזאת שמוכנים לחיות ככה. דמיטרי, בן 44, איש משפחה שחי בעיר קטנה לא הרחק ממינסק ועובד אף הוא כמתכנת, דווקא נשאר בבלרוס. לכן הוא גם מבקש שלא לפרסם את שמו המלא. בשנה שעברה יצא להפגין וריצה גם הוא כמה יממות במעצר מנהלי. כעת הוא במחתרת עמוקה, ביחד עם חבריו לצ'ט החצר שלו, קבוצת טלגרם של התארגנות מקומית שכמוה קמו אלפים בשנה שעברה. היום יש לנו שתי מטרות. הראשונה היא לתמוך זה בזה ולהעביר מידע, למשל על כך שבאו למישהו. לא מזמן למשל היה מידע על כך שעורכים חיפושים ושוטלים כל מיני דברים. זה הכניס את כולם לתנועה. אני אפילו נסעתי לתקופה מסוימת מהבית. המטרה השנייה היא פעולות מקומיות שמראות שעוד נשארו אנשים שמתנגדים. אנחנו למשל תולים מדבקות או דגלים, מצלמים קבוצות של אנשים ללא פנים כמובן, עם דגלים או שלטים, או מצלמים גרפיטי ומפרסמים בטלגרם. אבל האומנות המחאתית הזאת שורדת לא יותר מיום במקרה הטוב. הדבר הכי קשה במצב הזה הוא שיחסי הכוחות הפכו לכאלה שלא מאפשרים שום פעולה. זו דמורליזציה מאוד קשה. כולם שקועים עכשיו בשיממון ודיכאון. מאוד קשה לא לעשות שום דבר. על אף שאי אפשר לעשות כלום ומה שלא תעשה לא ישנה דבר. כבר כמה חודשים שאנחנו פועלים לא כדי לשנות משהו, אלא בעיקר כדי לומר לעצמנו, לא ויתרנו, אנחנו ממשיכים לעשות. גלינה לוקצקאיה, פנסיונרית בת 60 ממינסק, השתתפה בהפגנות מחאה נגד לוקשנקו כבר אחרי הבחירות ב-2010. היא ישבה פעמים רבות במעצר, אבל אומרת שהשנה התנאים בבתי הכלא בבלרוס החמירו. בפעם האחרונה נעצרה, כשביום הניצחון על הנאצים, ב-9 במאי, הלכה לבד לכיכר המרכזית של מינסק, שם התקיימה חגיגה רשמית. היא נשאה צילום של אביה שהשתתף במלחמה. מנהג מקובל בשנים האחרונות ברוסיה ובמדינות פוסט-סובייטיות אחרות. כשפגשה אדם מבוגר שגם החזיק פורטרט של אביו, התחילה לדבר איתו על המצב, לדבר בגנות לוקשנקו ולצלם את השיחה. כעבור כמה דקות ניגשו אליה שני גברים צעירים בלבוש אזרחי. מהכיכר היא נלקחה הישר למעצר, שהתארך למאסר בין 20 ימים, בגין אי-ציות לרשויות החוק. דחפו אותי לתא בכוח. התברר שזה צינוק ולא תא. למרות שכבר היו שם עוד נשים. פשוט אין בו כלום, לא כיור ולא מיטות. ישנו על הרצפה על האריחים במשך 3 לילות. לי עוד היה מזל, כי היה לי מעיל חם. אחרי 3 ימים העבירו אותי לתעזוגי, שבו היו במשך כמה ימים בין 10 ל-15 נשים. הייתה שם חסרת בית שכולנו נדבקנו ממנה בחינים. אחר כך רציתי עוד 20 ימים, אבל זה היה כבר בית כלא אחר, שם היה טוב יותר. את אישה מבוגרת, יש לך ילדים ונכדים, את גרה בבלרוס. למה את ממשיכה להתנגד באופן גלוי? האם לא עדיף לרדת למחתרת? ברור שאני אדם נורמלי, אני מפחדת. מאז נובמבר אני לא יוצאת להפגנות כי אין טעם וזה מסוכן. אני משתדלת לא ללכת לשום מקום ולא להסתבך איתם, אבל אי אפשר לסבול את זה. אני לא יכולה לסבול את זה באופן גנטי. ככה אני בנויה. ויש הרבה כמוני, תודה לאל. אנדרי פוזניאק, מתכנת בן 29, סייע באביב שעבר בכמה יוזמות דיגיטליות שהוכיחו שהבחירות במדינה זויפו. המון אנשים נבונים עבדו בהתנדבות, מספר פוזניאק, על היוזמות שקמו בתוך זמן קצר ודרשו ידע טכנולוגי. כתוצאה מזה, חוג החברים שלי נהיה רעיל עוד יותר מבחינת השלטון, והיו הזנות לטלפונים של רבים מחבריי. את זה למדתי כבר מחומרי החקירה נגדי. אנדרי הספיק לצאת לרחוב בדיוק פעם אחת, בערב שאחרי הבחירות, כשקנה המידה של ההפרות והזיופים התחיל להתברר. יחד עם חברו הטוב אנטון בלנסקי, היום אחד האסירים הפוליטיים, ובנות זוגם הם הלכו למרכז מינסק, שלב זרמו רבים באותו הערב. פעילות האינטרנט שובשה, והוא וחברו התקשרו זה לזה כמה פעמים במהלך הערב, כדי לברר מי נמצא איכן ולחלוק חוויות. למחרת בערב בלנסקי נעצר. כעבור יום נעצר גם אנדרי. מאוחר יותר התברר שהשלטונות עצרו את כל מי שדיבר בטלפון עם בלנסקי באותו הערב. זה היה מאוד קשוח, מספר אנדרי. תפסו אותי ליד האוטו שלי. מכונית חתכה אותי, דחפו את פניי אל תוך האספלט. זה היה כאילו רצחתי 20 בני אדם. היכו אותי, כמובן מבלי שהתנגדתי. מי שעצר אותי הייתה הרשות למאבק בפשיעה חמורה. עד אותו היום לא ידעתי על קיומם. אלה חבר'ה קשוחים ודפוקים לגמרי, הוא מספר ומנסה לשמור על הרשת פנים אדישה. הם הביאו אותי למשרד הראשי של הרשות, ושם, בקיצור, עינו אותי. הם הכניסו אותי לחדר ועיקו אותי במשך זמן רב. הם שאלו, מי משלם לכם? איך אתם מתקשרים עם המפעילים שלכם? לא היה לי מה לענות, כי לא ברור מה עונים. הם האמינו או רצו להוציא ממני במכות שיש כסף אירופי כלשהו שמממן את כולם, מה שמשדרים אצלנו בטלוויזיה כבר שנה. בסוף הם הוציאו ממני את הסיסמה לטלפון שלי והמשיכו להקות כדי שאגיד דברים למצלמה. הם אמרו לך מה להגיד? לפי השאלות שהם שואלים אתה מבין בערך מה הם רוצים שתגיד, אבל המטרה שלי הייתה גם לא להפליל את עצמי יותר מדי. כשאתה מתחיל לדבר לא בכיוון שהם רוצים, הם עוצרים את המצלמה, והלחשן עוזר לך לשדר על הגל הנכון. ניסיתי להתפתל, אבל בסוף אמרתי שהשתתפתי בהפרות סדר המוניות. רק אחר כך בכלא, הסתכלתי מה זה אומר, ואמרתי לעצמי, כי בינימט זה פשע רציני. אחרי העינויים וההודעה במרכאות המוקלטת, הוא עבר אנדרה לבית המעצר ברחוב אוקרסטין במינסק, מתקן ידוע לשמצה שבו תועדה על קאה אכזרית של מפגינים עצורים בעלות בימים שלאחר תחילת המחאה. עבור אנדרי, המכות דווקא הסתיימו במתקן, ועברו עליו שלושה ימים שגרתיים במרכאות למדי, כמעט זהים לאלה שעברו על פי ידויות על בלרוסים ובלרוסיות אחרים שנעצרו בשנה האחרונה. תא המאוכלס פי ארבעה או חמישה מהמותר, 20 עצירים בתא של חמישה. מיטות עשויות מוטות ברזל מרווחים מצטלבים ללא מזרנים. היעדר כמעט מוחלט של טיפול רפואי. זעקות של עצורים שלקו בהתקפי חרדה או אפילפסיה וסובלים מכאבים. כללות והתאמרות מצד הסוהרים. לאחר מכן הוא עבר אנדרי אל מתקן המעצר והחקירות מספר 1 במינסק ברחוב וולדורסקי, בית הכלא ההיסטורי שנבנה לפני קרוב ל-200 שנה. שם בילה 6 חודשים עד למשפטו. מאז בנייתו לא הרבה השתנה שם, מעיד אנדרי. התאים נשארו אותם התאים הריקובים. זוהמה, עובש, מקקים ואכברים מתרוצצים בתאים כל הזמן. את האוכל מותר לך לשמור רק במקום אחד, מתחת למיטות, ואכברים גונבים אותו מדי פעם. אנדרי מספר על שגרת חייו במתקן המעצר. הטיול היומי, שאורך כשעה, מתקיים בחצר שאינה עולה בגודלה על גודל התא. מלבד זאת, האסירים אינם עוזבים את התא. בחורף הם סובלים מקור עז וישנים בחובעים. בקיץ סובלים מחום. מקלחת פעם בשבוע. לאסיר או באופן רשמי. לעציר יש 20 דקות להתקלח ולכבס את חפציו. אין איפה לייבש את הבגדים, לכן האסירים מותחים חוטים מאולתרים, עשויים מבגדים אחרים, כדי לתלות כביסה לייבוש, בתנאי שהסוהרים לא רואים. זה קורה בתא שהצפיפות בו היא כשני מטר רבוע לאדם. אור יום אינו חודר לרוב התאים ובמקומו דולק סביב השעון אור פלורסנט. השירותים מופרדים מהתא רק על ידי מחיצה קטנה שאינה מגיעה לגובה האדם. מלבד השירותים, בתא יש ברז אחד עם מים קרים. אנדרי נשפט לשנתיים של עבודות כפייה וחיים בתנאי מאסר רך במרכאות, מושבת עונשין שמותר לצאת ממנה לעבודות הכפייה ולהחזיק בטלפון היד. אחרי ששוחרר בתנאים מגבילים לפני תחילת ריצוי העונש, הוא החליט לוותר על התענוג וברח מבלרוס בדרכים שהוא מעדיף לא להרחיב עליהן את הדיבור. היום, כשהוא יושב על שפת הים בעיר רחוקה, הוא רואה בעצמו בר מזל. אני רוצה להוסיף מילה לאנשים שישבו אותי במעצר. מדובר כבר באלפים שנשלחו למחנות פשוט על שום דבר. לפי המספרים הרשמיים של ארגוני זכויות האדם, יש כרגע רק כ-600 כאלה. אבל יש המון אנשים שקיבלו עונש מאסר של 4 עד 11 שנה. אנשים טובים. מתקן המעצר לצורכי חקירה הוא המקום עם אחד הריכוזים הגבוהים ביותר של אנשים ראויים שפגשתי בחיי. חברו הקרוב ביותר לתא של אנדרי היה אלכסנדר וסילביץ', איש עסקים בעל רשת חברות פרסום מצליחה ואחד מיזמי התרבות המובילים בבלרוס. אחרי שחרורו של אנדרי, וסילביץ' נשאר בכלב וממשיך לחכות למשפטו כבר שנה בדיוק. סיבת החזקתו במעצר היא קרבתו למטה של ויקטור בבריקו, שבו התנדב במהלך הקמפיין לנשיאות. העילה הרשמית למעצר היא תשלום מס בקנה מידה גדול במיוחד. אם כי למעשה אין עילה רשמית וכאן הציניות של מערכת האנישה הבלרוסית והאבסורד שבה באים לידי ביטוי במלואם. רשויות החקירה או התביעה מעולם לא פרסמו את החשדות נגד וסילביץ', ואילו קרוביו ועורכי דינו חתומים על התחייבות לאי הפצה של כל מידע בעניין. הפרת התחייבות כזו מוגדרת עבירה פלילית שבצידה עונש כספי או מאסר. ההתחייבויות לאי הפצה שהפכו לכלי שגרתי בתיקים פוליטיים בבלרוס, מורידות מסך שחור על כל מה שקורה בחדרי החקירות ובאולמות המשפט. זה יותר מצב איסור פרסום. זהו איסור על כל מי שקשור לחשוד או לנאשם לפתוח את הפה גם בחדרי חדרים. בה בעת, השלטון וגורמים או כלי תקשורת המקורבים אליו מורשים, כמובן, להדליף מידע, לפרסם הודעות במרכאות מוקלטות ולביים הזדמנויות צילום ככל העולה על רוחם. כך קרה באוקטובר, כאשר אסירים פוליטיים מובילים הובאו לדיון במרכאות עם לוקשנקו, וגם וסילביץ' היה ביניהם. אשתו של וסילביץ', נג'דה זלנקובה, שחשודה גם היא בתיק, ברחה לאסטוניה עם שתי בנותיהם. הקטנה נולדה כמה חודשים אחרי שאביה נחלה. הוא מעולם לא ראה אותה. בשיחת זום מטלין, בירת אסטוניה, מספרת זלנקובה שאחרי אותו מפגש במרכאות משפיל עם לוקשנקו, צ'ופרו האסירים בביקור בבית מרחץ. בעקבות מעצרו נסגרה הגלריה לאומנות מודרנית שווסילביץ' פתח במינסק. בר היין שפעל לצידה החליף בעלים. כל העובדים בשני אתרי התרבות והלייפסטייל שהקים, The Village בלרוס וקוקו, עזבו את המדינה וממשיכים לתחזק את האתרים מחול כשהם חסומים לגלישת קהל היעד העיקרי שלהם. זלנקובה מדברת על מה שנראה כמו ריסוק מוחלט של האליטה שהתגבשה בבלרוס בשני העשורים האחרונים. אני חושבת שהאסטרטגיה היא להרוג הכל. לא רק את ארגוני זכויות האדם והעיתונות, אלא גם כל מה שקשור לתרבות, לפילנטרופיה, ליצירה, לכתיבה, כל מי שיש לו קול או כל קבוצה של אנשים שיכולה להתאסף ולעזור לעצמה. למרות שמעמד הביניים ובמיוחד אנשי ההייטק, תחום שהחל לפרוח בעשורים האחרונים בבלרוס, עמדו בלב המחאה הבלרוסית, זו לא הייתה מחאה פריבילגית. היא משכה בני גילים ומעמדות שונים בכל רחבי בלרוס. המקרה של רומאו ויוליה מברסט, ויטלינה בונדרנקו בת 19 ואהובה דניס חזאי בן 18, הוא דוגמה טובה. הם הכירו במכללה שבה למדו טבחות ומלונאות, הלכו להפגין יחד ונעצרו. ויטלינה הודתה כי השליחה אדמה ואבנים לעבר שוטרים. היא הספיקה לברוח מבלרוס לפני המשפט, אבל כעבור כמה שבועות חזרה כדי לפגוש את דניס ולהביא אותו אימה לגלות. יום בהיר אחד היא התחילה לאסוף את החפצים שלה. חולצה, ג'ינס, מברשת שיניים, זרקה הכל לתרמיל קטן. שאלתי אותה, לאן זה? את הולכת לישון אצל חברה? מספרת בשיחה אימה נטליה בודרנקו. האם ממשיכה לחיות בברסט, לעבוד במפעל טקסטיל ולחכות לביתה, שנידונה לארבע שנות מאסר במחנה עונשין. היא אמרה, לא אימא, אני נוסעת. אני לא אשב בכלא. אחר כך אצור איתכם קשר. אני לא אספר לך כלום, כי רק מי שלא יודע שום דבר, באמת לא יודע שום דבר. אחר כך היא כבר יצרה קשר ואמרה שהכל בסדר איתה. בהתחלה אמרתי לה שהיא טיפשה שחזרה, אבל צריך לתמוך בה ולא לכעוס. לא ידענו שהיא חזרה. אחרת הייתי אומרת לה, שלא תעזי, ויטלינה, תשבי איפה שאת יושבת. דניס לא הסכים ללכת איתה. הוא היה עדיין קטין. הוא אמר לה, ויטלינה, אני לא יכול לעזוב את אמא. היא תשתגע אם אני אסע, אני נשאר. הם התכוונו לבלות ביחד כמה ימים ושהיא תיסע, אבל יומיים לפני שהייתה אמורה לעזוב, עצרו אותה. אולגה פבלובה, בת 33, עבדה בערוץ היוטיוב של המועמד לנשיאות סרגי טיכנובסקי. אחרי שטיכנובסקי נעצר ואשתו סבטלנה טיכנובסקיה הפכה מועמדת לנשיאות, החליטה אולגה לתמוך בה באופן מעשי והצטרפה לקבוצת היוזמה לאיסוף חתימות למען מועמדותה שפעלה במרוץ נגד הזמן. אולגה עזבה את העבודה. לא חשבתי על הצד הכלכלי. היה לי כסף בצד לכמה חודשים וזה היה בבחינת הסיכוי האחרון. יש לי ילד קטן, רציתי שהוא יגדל וילמד בסביבה נורמלית ולא כמו היום עם שטיפת המוח והפוליטרוקים. היא גילתה הפרות של החוק בתהליך איסוף החתימות ופתחה במאבק בירוקרטי ציבורי מול כל העולם, החל בראש ועדת הבחירות המרכזית של בלרוס, דרך לוקשנקו עצמו וחלה בצבא. המאבק לא נשא פרי. בפעם הראשונה היא נעצרה בערב הבחירות. היא נסעה לכיכר במרכז העיר אחרי ששמעה לימותים ופיצוצי רימונים באזור. בתור אשת רפואה רציתי לסייע לפצועים. שערתי שיהיו. עוד בצהריים קניתי ערכה לעזרה ראשונה, היא מספרת. חברה שלי הסיעה אותי למרכז. המפגינים העירו עם פנסים והכוחות המיוחדים זרקו רימונים. גם אני נפצעתי מרימון ברגל. אולגה הובאה לבית מעצר ברחוב אוקרסטין ועברה שם עינויים. ראשה הותח בקיר, רגליה פוסקו בכוח. היא נדחפה יחד עם 35 נשים נוספות לתא עם ארבע מיטות וחלון כמעט אטום. בפעם השנייה היא נעצרה בספטמבר בזמן שנפגשה עם עמיתיה למטה של טיכנובסקיה. הפעם היא הואשמה במשמרת מחאה בלתי מורשת ונכנסה. בתחילת נובמבר היא נעצרה שוב בעת צעדת מחאה. שוב נכנסה ונפתח נגדה תיק פלילי בגין השתתפות פעילה באירוע המוני בלתי מורשה. בפעם הרביעית היא נעצרה ב-15 בנובמבר כשהגיעה עם ידיד להדליק נר לזכרו של רומן בונדרנקו. פעיל שמת לאחר שהוקה על ידי שוטרים כשביקש למנוע מהם להשמיד סמלי מחאה בחצר ביתו. היא שוחררה ומיד בצאתה מבית המעצר נעצרה שוב. הפעם הוא עברה לשלושה חודשים בכלא ז'ודינו, אחד מבתי הכלא הקשוחים במדינה. אולגה חזרה הביתה בסוף פברואר, אבל תיק נוסף נפתח נגדה לפני כחודשיים אחרי שבחיפוש בביתה נמצאו חומרים מפלילים. דגלי התנועה של טיכנובסקי, דגל עם הסמל ההיסטורי של בלרוס, אביר דוהר על סוס ובידו חרב מונפת, ומטריה בצבעי לבן ואדום. היא זומנה למשפט אבל ברחה בחשאי לליטא, בהותירה את בנה בן השבע בבלרוס עם אביו. אחרי שתהליך קבלת המקלט המדיני שלה הסתיים, מתכוונת אולגה לעבור לפולין, ללמוד ולעבוד שם. אנסה להעביר גם את הילד שלי. ברור שכולנו רוצים לשקם את המדינה שלנו, אבל כל עוד פוטין משחק לידיים של לוקשנקו, התהליך הזה מתארך ולא ברור לך מה זמן. את יכולה להתכתב או לדבר עם הבן שלך? אנחנו מדברים בשיחות וידאו, אבל אני לא מגדלת אותו שנה וחצי. לא חשבת אולי לעזוב את כל זה ולחיות חיים שקטים? אין כבר דרך חזרה. זו המולדת שלנו. מי עוד יילחם עליה אם לא אנחנו? כך יעשה לאנשים שהרודן לא חפץ בעיקרם. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.